שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריפוי עצמי, והיום פרק על העיצוב האנושי. הבאתי לכאן את איריס שפתחנו את הדרך לאיך לחזור שוב לדרך שלנו, מתי לדעת, איך אנחנו יכולים לדעת מתי אנחנו סוטים מהדרך שלנו, מתי אנחנו מתרחקים מהבריאות ואיך אנחנו יכולים לחזור לנתיב הייחודי שלנו. פרק שמדבר גם על העיצוב הייחודי, מה ההבדל בין כל מיני סוגים שונים של אנשים באוכלוסייה, איך לדעת מה הדרך הנכונה לנו, מה מדויק לנו יותר, לפי העיצוב האנושי. פרק מרתק, פותח תודעה, שמתי לכם גם פה קישורים מתחת רלוונטיים לפרק הזה, אני בטוח שאתם הולכים ליהנות, אז קדימה, פודקאסט ריפוי עצמי מתחילים! ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, שיחות לרווחה נפשית וגופנית. מחקרים מראים שלגוף שלנו יש את היכולת לרפא את עצמו, אבל ריפוי הפך להיות משהו מסובך, קשה ותלותי מדי. עם הפודקאסט הזה אני מכוון להפוך ריפוי עצמי למשהו קל, פשוט ונגיש. ריפוי עצמי היא תוכנית שנותנת כלים, השראה וגישות חדשות על מנת לתמוך ולהגביר את היכולת הטבעית של הגוף ושל הנפש שלנו לרפא את עצמם. אני דן לוסטיג, המנחה של הפודקאסט הזה. לפני 11 שנים ריפאתי את עצמי מבעיה שהרופאים הגדירו כמחלה כרונית לכל החיים. ומאז יצאתי למסע של מחקר שבו גיליתי כלים ותובנות שאפשרו לי לרפא את עצמי בכל כך הרבה מובנים. מאז אני מטפל, מלמד ומכשיר מטפלים ברפואת על, שיטה מבוססת מחקרים שמטפלת באופן ממוקד בגורמים הרגשיים שמייצרים סטרס ומחלות ומאפשרת להגיע לרווחה נפשית וגופנית ביעילות ובמהירות. ריפוי עצמי? מתחילי. אהלן איריס.
אהלן דן.
מה העניינים?
איזה כיף להיות כאן.
את יכולה להזיז את המיקרופון בצורה הכי נוחה, שיהיה לך הכי נוח.
כן, יאללה.
על הקורסה, על הקורסה הצהובה.
אני ממש אוהבת את הקורסה הזאת.
אז ברוכים הבאים לקורסה הצהובה, היית פה גם בפודקאסט של מיטה התארחת.
נכון.
אני התארחתי אצלך בפודקאסט לפני איזה חודש, משהו כזה.
שיחות על העיצוב האנושי.
שיחות על העיצוב האנושי, ועשית לי קריאה, פתחת לי את המפה שלי.
זה היה אונליין, זה היה חצי הפתעה, כי גילית דברים חדשים שם.
כן, ממש. תשמעי, לא פעם ראשונה שאני מקבל קריאה בעיצוב האנושי, ויש כל כך הבדל למי מעביר לך את הדבר הזה. קיבלתי קריאות בעבר שתקעו אותי.
כן, אני מכירה את הסיטואציה הזאת.
כן, שאומרים לך, אתה כזה וכזה, אז זאת המגבלה שלך. זאת הפשרה שלך בחיים, אתה צריך על זה להתפשר בחיים, וזה באיזשהו מקום. אבל ברגע שקיבלתי ממך את המפה, זה היה רק מעצים, מחזק, ואני חייב להגיד שמאז שעשינו את השיחה הזאת, פתאום התבהר לי, אמרת לי, אתה טריפל ספליט, אין לי מושג מה זה אומר, אבל מה שאמרת לי זה שאתה צריך להיות בסביבה של אנשים אחרים, אתה צריך לקבל רעיונות מאנשים אחרים, וככה אתה תבנה את הדרך שלך.
נכון.
רק אם כאילו, אתה צריך בסביבת עבודה לא לעבוד לבד.
נכון.
ועד אותו רגע, אני כמעט, רוב העבודה שלי הייתה לבד, עם עצמי, מול מחשב, פה.
והרגשת שמשהו לא...
ואני ידעתי שזה לא נכון לי.
ולא הבנת למה.
והייתה לי כמיהה עמוקה לעוד אנשים סביבי, לעוד אנשים ועוד מרחבים שיפתחו אותי, שיעצימו את התודעה שלי, שיחברו אותי.
מדהים.
וברגע שאמרת לי את זה, זה כאילו נתת לי איזשהו אישור למשהו שידעתי, אבל נתת לי את הגושפנקה הסופית שככה אני צריך להיות, ומאז יצאתי החוצה, ארגנתי לעצמי מלא מרחבים של משותפים של חשיבה.
וואו, איזה כיף.
כן.
אני מתרגשת לשמוע.
ארגנתי לעצמי קבוצות, וקבעתי כבר ביומן עכשיו, כאילו, באופן קבוע, בגישות עם אנשים שאני מחליף איתם רעיונות.
וואו, דן, תקשיב, מרגש.
אני חייב להגיד לך שגם החיים, וגם התודעה שלי, וגם העסק שלי, באמת הם כאילו... עוד יותר עכשיו עלו על המסלול.
הכל נפתח.
הכל נפתח.
כי זה סוד הקסם. אתה יודע, יש אנשים שפוגשים ידע מהסוג הזה, והם ניגשים אליו מאיזושהי תפיסה, שהיא מאוד שגויה בעיניי, שאומרים זה ידע דיכוטומי. זה מה שזה, זה מי שאתה, אתה לא יכול להיות משהו אחר, אבל העיצוב האנושי מדבר תמיד על הבחירה שלנו. ולכן בעיניי, העיצוב האנושי יכול רק להעצים אותנו. הוא רק יכול להראות לנו את המתנות ואת הכלים ואת הפוטנציאלים ואת כל הטוב שהגענו איתו לעולם. ואם אני לא יודעת להראות את הטוב, אז אני יכולה לקחת את הידע הזה ולזרוק אותו מבחינתי לפח. הוא לא עושה לי כלום.
זה התחיל להיות לנו מושג חדש בשיחות שלי ושל מיטל מאז המפגשים איתך, כי מיטל עשתה איתך תהליך ארוך יותר. זה לא בדגם שלי. זה בדיוק הדגם שלי, זה לא בדגם שלי, זה כן בדגם שלי, זה לא בדגם שלי.
אבל לפחות עכשיו אתם יודעים את האמת.
זה נכון, זה נכון. והנה, גייסנו מישהי, מיטל עשתה בעסק דברים שהיא טובה בהם, אבל היא לא אמורה לעשות כי הם לא בדגם שלה.
נכון.
והכנסנו מישהי לעסק שכאילו תעשה את הדברים האלה שזה כן הדגם שלה. אני לא בטוח, לא עשינו לה קרה בעיצוב אנושי, אבל...
לא נורא, אתם תעשו בהמשך, אם זה יחזיק מעמד.
אבל זה מרגיש שזה ממש הפורסה שלה.
זהו, אם זה יחזיק מעמד, אז אתם תעשו את מה שנקרא הקריאה העסקית, ואתם תבינו איזה ביזנס קיז.
טוב, אז בואי נלך שנייה להתחלה, למי שחדש פה, מה זה בכלל עיצוב אנושי?
כן, כן, ישר זרקת אותנו לבריכה, ישר למים, כאילו, רגע, בוא נבדוק.
מה זה עיצוב אנושי?
עיצוב אנושי זה בסך הכל כלי לקבלת החלטות. ככה אני מתייחסת לזה, כי בסופו של דבר, איכות החיים שלנו, הבריאות הפיזית, הנפשית, בכלל, הבריאות הרוחנית שלנו, קשורה לקבלת החלטות שאנחנו עושים. כשאנחנו יודעים לקבל את ההחלטות המדויקות עבורנו, אנחנו נהיה לנתיב. אם אנחנו לא יודעים לקבל את ההחלטות המדויקות, אנחנו נסתם מהנתיב שלנו, ואנחנו נחווה את כל החוויות הכי לא נעימות שהיקום הזה יכול להביא לנו, כי אנחנו לא נדע איפה ההייווי, אנחנו לא נדע מה הדרך שלנו. אתה יודע, יש אנשים שאין להם שום בעיה לשתות חלב רגיל, ויש אנשים שלא מסוגלים כי זה עושה להם לא טוב בגוף. אז עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד, לאף אחד לא מתאים לשתות חלב, אבל אם הגוף שלי כרגע אומר אין לי בעיה עם זה, אז אין לי בעיה עם זה, ואם הגוף שלך אומר שיש לך בעיה עם זה, אז יש לך בעיה עם זה, אז הקשבה, ההחלטה, תשומת הלב למה שנכון עבורך, באותו רגע זה מה שחשוב. וכשאני יודעת להקשיב לגוף שלי, אז כל הדוגמות, וכל הקונספציות, וכל הפרדיגמות, וכל
החוקים שלפיהם צריך לחיות החיים,
נעלמים. כי לכל אחד מאיתנו יש את הפרסונל לוז שלו, את החוקים האישיים שלו, כן. שהם מוטבעים ב-DNA שלנו. וכשאנחנו יודעים מה נכון ומה לא נכון עבורנו, אז אנחנו נחווה הרבה פחות סבל וכאב.
זה כל כך, ההבדל הזה בין לדעת שאתה על הדרך שלך ובין שאתה לא בדרך שלך. כי שאתה נכון. לא על הדרך שלך, נכון. הכל משתבש.
תמיד. הכל גם אם משתבש. אתה לא מבין את זה.
דברים לא עובדים.
נכון, ואתה יודע, זה לפעמים לא צריך להיות כזה קיצוני, שמשהו לא עובד ומשתבש, אתה פשוט מרגיש, זה לא, בדיוק, אני עושה את כל מה שאני אמורה לעשות, למה זה לא מצליח לי, למה אני לא מרגישה, אתה יודע, אנשים באים אליי ואומרים, יש לי וי על זה, אני נשואה באושר, יש לי בית יפה, הילדים שלי בריאים, טפו טפו, יש לי אפילו כלב וחתולה, אני הייתי במצב הזה בגיל 40, לכן אני אספר את הסיפור שלי, מה לא, בסדר, מה אני מפונקת, משהו אצלי דפוק, מה אני מתלוננת סדרתית, הכל, כאילו, מה הסיפור שלך? מה את רוצה? והמון אנשים חיים ככה. הם לא צריכים סיבה, כאילו, לא נותנים להם מזכורת מספיק יפה בעבודה. זה לא זה, זה משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר אנרגטי. כי כשהשדה האנרגטי שלנו, שהתדר האנרגטי שלנו לא מאוזן, אגב רפואת על, אז חוסר האיזון הזה ישפיע על כל המרכיבים של המשוואה.
כן. אז באמת זה הבדל של חוויית חיים, שמתי שאנחנו על הדרך, אנחנו יודעים את זה.
נכון.
אבל העניין שמתי שאנחנו סוטים מהדרך, לא תמיד אנחנו שמים לב שסוטנו מהדרך.
אני אגיד לך למה אנחנו לא שמים לב? כי יש לנו סיפורים שהמוח שלנו מספר לנו שהוא אומר יהיה בסדר, לא נורא, אז תסבלי קצת עכשיו, אבל אחר כך יהיה בסדר. לא נורא, אז את מתוסכלת, אז את מרירה, אז את כועסת, אז את בחוסר הגשמה, לא נורא, אבל תמשיכי להשתדל, תמשיכי לעשות, תמשיכי להתאמץ, בסוף תגיעי לזה. אני קוראת לזה אפקט המאמר. אפקט המאמר, אתה יודע, זה כאילו בן אדם, הוא זורק את הקוביות שלו, מפסיד, אומר לא נורא. בסיבוב הבא אני ארוויח, זורק את הקוביות, מפסיד עוד יותר, לא נורא, בסיבוב הבא אני ארוויח. וככה הוא ממשיך, והוא מפסיד ומפסיד ומפסיד. ואנשים שלא יודעים לזהות את הפעם הראשונה, את ההפסד הראשון, את הירידה שלהם מהנתיב, את הגוף שאומר, אני לא במקום הנכון עכשיו. אנשים שלא יודעים לשים את הרגל על הברקס, והם מספרים לעצמם כל מיני סיפורים על יהיה בסדר ולא נורא נסתדר, ואיכשהו הדברים בסוף, הם פשוט מרחיקים את עצמם ממי שהם, ממה שהם
אומרים. ואז הבעיות רק הולכות ומתחזקות.
ברמה, זה אקספוננציאלי, זה לא, כן. זה לא סתם בעיה ועוד בעיה ועוד בעיה, זה בעיה, כפול בעיה, כפול בעיה, כפול בעיה, זה תופס אותך בגוף הרגשי, אחר כך זה תופס אותך בגוף הפיזי, אחר כך זה תופס אותך בגוף המנטלי, המחשבות שלך, ואחר כך בתפיסה הרוחנית, זאת אומרת,
וגם כשמשהו... וגם בחיים, בפרקטיקה, כן, דברים מפסיקים לעבוד.
לא, זה
לעבוד.
הפיזי, על זה אני מדברת, כן, כן. זה מפסיק לעבוד, כי ברגע שיש שיבוש באחד הגופים, אין מצב כזה שבגוף הפיזי שלי אני אהיה משובשת, וזה לא ישפיע על המחשבות שלי, על הרגשות שלי, על... זה... אין דבר כזה, הכל מסונכן.
כן.
אז כשאני יודעת לקבל את ההחלטה המדויקת עבורי, אני יודעת קודם כל לשים לב מתי I'm off track, מתי ירדתי מהנתיב. כי לא תמיד אני יכולה לשים לב שמשהו לא עובד נכון. אנחנו כולנו, גם אני שחי עיצוב אנושי כבר 7 שנים, מה אתה חושב שאני לא שוגה? אני כל יום שוגה כמה פעמים. אבל אני יודעת לזהות את האיתות הזה של הגוף, שאומר לי, אופה, 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 לא טוב. ואז אני יודעת לעצור מאוד מהר. אני יודעת לעצור ברגע שאני יורדת מהנתיב, כדי לא להיגרר, אתה יודע, מגיעים אליי אנשים 10, 20, 30 שנים, שהם חיו על נתיב בכלל של מישהו אחר, והם לא מבינים את זה, והם בתסכול נוראי, ועשינו, וניסינו, ופגשנו, והתאמצנו, ושום דבר לא עובד. ומה התפקיד שלי הוא פשוט לעזור להם לחזור חזרה לנתיב שלהם.
כן.
הדרך הזאת היא קורית דרך קבלת החלטה.
נראה לי שזה מה שכולנו עושים כמטפלים או כמלווים.
בגדול נכון.
כמורי דרך.
נכון.
אנחנו מורי דרך לחזור לנתיב שלהם, של עצמם.
זה מאוד יפה מה שאתה אומר. אני מאוד ברמה אישית חייבת לשתף שיש לי, אני לא מטפלת.
כן.
אוקיי, זה קטע אצלי, אני נכון. מאוד נזהרת מהאמירה הזאת.
כי את לא רוצה אחריות על...
לא. כי אני לא באה לטפל בבן אדם, אני אנליסטית.
כן.
אני באה לתת לך את המידע, אני סומכת על החוכמה שלך, ועל זה שעכשיו כשיש לך את האינפורמציה, אתה תקבל את ההחלטות המדויקות עבורך.
יש לי עכשיו את המפה, אני יכול לדעת בדיוק. איפה ללכת.
אתה קיבלת את האינפורמציה, אתה טריפל, הבנת, אוקיי, זה מה שאני צריכה, אתה לא צריך אותי.
נכון.
אני יודעת שבן אדם שמגיע אליי, הוא מוכן לקבל את הידע הזה, ב-99% מהמקרים ככה זה עובד.
כן.
ואז, זה לא אחריות שלי, זה אחריות שלך לקחת את המידע הזה, ואיכשהו להסתנחרן איתו בחיים שלך.
כן.
זה בחירה, זה בחירה.
כמה זה עוזר, אה? וואי, וואי, המפה הזאת עזרה לי כל כך, בא לי עוד מזה, בא לי עוד מזה.
כן.
האמת שזה כבר, אתה יודע, אתה כאילו, עכשיו אני יודע, אוקיי, אני בחיים שלי, בכל החיים שלי, מהיום ועד הסוף, כאילו, אמור להיות במקום שבו, נגיד בדגם שלי, אני צריך להיות בסביבה של אנשים בשביל לקבל החלטות, אני יש לי חלק במטריס, וזה הגיוני שזה יתריס, וזה טוב שזה יתריס.
ומטיל ספק.
ומטיל ספק, וגורם לאנשים להטיל ספק.
גורם לאנשים, כן. כן,
האמת שאני קצת חששתי מזה, כי בהתחלה התחלתי, שצאתי עם רפואת על, אמרתי כאילו, יש את כל הביג פארמה וצריך להטיל ספק וצריך כאילו זה, ובאתי, יצאתי כזה נגד, כי היה את כל המניפולציות של הקורונה וזה מאוד הפריע לי ברמה האישית, כאילו, יש בי חלק מרדן כזה, כמו שאת אומרת, כמו שידעת להבחן אותי טוב.
כן.
ואז באיזשהו מקום הבנתי, רגע, אולי זה לא הדבר הכי נכון, לערער לאנשים את האמון שיש להם במערכת, כי הם צריכים את האמון הזה גם. האמון הזה גם חשוב.
ברור, אבל אתה, בתור דן, אמור להטיל ספק, ואתה כן. אמור ללמד אנשים אחרים, כי דרך מה שצבוע במפה שלנו, אנחנו כן. משפיעים על אחרים, אתה אמור להגיד להם, תקשיבו, תלמדו להטיל ספק, עכשיו אתה מנתק את החוט הזה, ואתה לא אחראי על האם הם מטילים ספק או לא, אבל אתה נותן להם את האפשרות, אתה חושף אותם לאפשרות, כן. לא לקבל כמובן מאליו את כל מה שאומרים להם, וזאת כן. המתנה שלך.
נכון.
זה מה שאתה מביא, ולכן אתה אולי תגדיר את עצמך מטפל, תגדיר את עצמך מרפא, תגדיר את עצמך מורה, לדעתי, אתה עושה את כל הדברים האלה, אבל כן, אבל אתה יותר מורה, כי בן אדם שבא מהמקום המנטלי, הוא חייב לטלטל את המחשבות. אתה מבין? זה לא פשוט.
אני במקור באתי מהמקום הרוחני מאוד. לא היה לי את הכלים המנטליים לבוא ולתת את המתנות שלי, וזה מאוד כאב לי.
כן.
ולמדתי את הכלים המנטליים, ולמדתי להביא את הידיעות הרוחניות, את הרצונות הרוחניים שלי,
כן.
לעזור ולהעיר ולעזב את כל הדברים האלה שלא יודעתי איך להגיד בדיוק במילים. למדתי דרך פרקטיקה מנטלית אחר כך איך
אתה, להעביר את המה. אתה חייב פרקטיקה מנטלית, כי אנחנו בסופו של דבר, תראה, הדבר שאנחנו בתור בני אדם חייבים לדעת ולעשות בשביל להתפתח, הדבר היחיד, שמפתח את האנושות, זה למידה.
כן.
אין שום דבר אחר שמפתח. ולכן, כשאתה יודע להעביר את המידע שלך בצורה קוהרנטית, בצורה מסודרת, בצורה שמדברת את השפה של האנשים שמולך, אתה בעצם עוזר להם להתפתח.
כן.
כי אחרת איך הם יתפתחו?
נכון.
הם צריכים ללמוד משהו חדש. עכשיו, יש למידה מתוך חוויה אישית. הלכתי, היה בור, אמרתי לא נורא, נפלתי לבור, זה כואב, אוקיי, בפעם הבאה שאני אראה בור, אני אעקוף אותו, אני לא יודעת מה. זו דרך אחת ללמוד, אבל דרך נוספת ללמוד היא ללכת למומחים ולאנשים שעברו את המסע הזה ושלמדו את הידע, ופשוט לעשות קיצור דרך.
כן.
כי כשדן אומר לי מראש, תקשיבי, אם את הולכת ברחוב ואת רואה בור, כדאי לך לעקוף אותו, אוקיי, סבבה, למדתי, אני לא צריכה ליפול לתוך הבור.
כן.
אז סיפור שלך בתור מורה, בתור מישהו עם ראש, אתה יודע, שגורם לאנשים לחשוב, זה חלק מהעניינים, זה חלק מהמתנות שלך.
כיף. עכשיו אמרנו אז, דיברנו על לעלות בחזרה על הדרך, שאני חושב שזה הדבר הכי חזק, כאילו. יש אנשים שאולי כל כך רחוקים מהדרך, שהם אפילו שוכחים איך זה להיות על הדרך.
זה מציף המון כאב.
כן. זה בהחלט יכול להציף המון המון כאב.
כן.
בגישה שלי, הרבה פעמים אנחנו מוטים מהדרך שלנו, או סוטים מהדרך שלנו, בגלל שיש הרבה דברים בנפש שלנו שכואבים, הרבה חוויות שחברנו וצברנו בחיים שלנו, שמנהלים אותנו ואנחנו מושפעים.
כן, כן.
וזה,
אתה יודע, זה מעניין. כן. זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אני קצת חייזרית בעולם העיצוב האנושי. קודם כל, אני ישר הלכתי לעולם הזה שנקרא BG5, שזה עיצוב אנושי לקריירה ועסקים, כי אני מאוד מאוד חיפשתי כל הזמן את הפרקטיקה.
כן.
אני הבנתי מיד שהידע הזה אמור לעשות טוב למי שפוגש אותו, ואני כל הזמן מחפשת את הכלים הכי פרקטיים כדי לחבר לטוב, אוקיי? כן. ועבורי, כשאני המשכתי לחקור את האינפורמציה של העיצוב האנושי, שזאת אינפורמציה מאוד מורכבת, אני בעצם זיהיתי את הפצעי ילדות, את הפצעים המוקדמים, את הכאבים הבסיסיים של כל אחד מהטיפוסים בעיצוב האנושי. זה המקום אולי להגיד שהעיצוב האנושי, בסופו של דבר, הוא עוסק במכניקה של האנרגיה. איך אני אדע לקבל את ההחלטות המדויקות עבורי? אתה, כל מי שמקשיב לנו עכשיו, אוקיי? אנחנו בסך הכל אנרגיה דחוסה.
כן.
אוקיי? זה מה שאנחנו,
האנרגיה שמאורגנת בצורה ייחודית.
בדיוק, אבל האנרגיה הדחוסה הזאת, היא כמו, היא נעה בעולם, אוקיי? כמו אנטנה שקולטת תדרים ומשדרת אותם. והשיעור המרכזי שמתבצע דרך קבלת החלטות מדויקות, הוא קודם כל, לשדר לעולם את התדר הכי נקי ומדויק שלי, כדי שאני אוכל להציג את עצמי לאנשים שאני רוצה להציג אותם בצורה הכי נקייה וברורה, אבל כדי שזה יקרה, אני צריכה לדעת מי אני. רוב האנשים בכלל מדלגים על השלב הזה, ומציגים לעולם סיפור שהוא לא מדויק לגבי מי שהם. אז זה קודם כל מה שאני משדרת לעולם, והדבר הנוסף זה איך אני מקבלת את התדרים מהעולם. אז בעצם כל אחד מהגופים
שנייה, אני רוצה שתתקבי
כי רץ על זה. רגע, אני מסבירה. אז אנחנו גוש אנרגיה דחוס, שדה אנרגטי דחוס, וסביב השדה הזה שהוא הגוף שלנו, שזה מלא תאים דחוסים, אתה יודע, אתה זה הרוב אוויר. אנחנו רובנו, כאילו, יש איזה אלקטרון קטן שזז שם, אבל כל השאר מסביב זה אוויר.
זה לא אוויר, זה ריק.
אוקיי.
כי אוויר זה גם
סביב. לא, בסדר, אני מסכימה איתך.
כן.
התכוונתי לעיקרון.
כל אטום הוא...
כן, בדיוק. אז בעצם, וסביב הגוף, היחידה האנרגטית הזאת, שלי, שלך, של מיטל, של כל מי שצופה בנו ומקשיב לנו עכשיו, יש שדה אנרגיה שהוא בגדול בסביבות 2 מטר לכל כיוון, שזה שדה אנרגיה שמקיף אותנו. ושדה האנרגיה הזה מגדיר את אסטרטגיית קבלת ההחלטות שלנו. ושדה האנרגיה הזה הוא המקשר והמחבר בינינו לבין השדה הגדול, לבין התוכנית הגדולה, לבין הפרוגרם. זאת אומרת שמה שמחליט, או מי שמחליט עליי, זה לא אני קמה בבוקר ואני אומרת, אני אהיה גנרטורית, פרוג'קטורית, רפלקטורית, לפי הטיפוסים של העיצוב האנושי. אני נולדת, אני מגיעה לעולם עם שדה אנרגיה, ושדה אנרגיה מחליט עליי. וכדי שאני אוכל לקבל את ההחלטות המדויקות, אני חייבת להבין מהו שדה האנרגיה שלי, ולמיינד שלי אין שום גישה לזה. ולכן העיצוב האנושי בעיניי כל כך מדהים, כי הוא מראה לנו משהו שלמיינד שלנו אין שום גישה אליו. כל מה שיש לנו פה דן, בתוך הקלבסה הזאת, זה אינפורמציה שהגיעה מבחוץ. אוקיי? מה שאנחנו מכירים ויודעים מהעבר. הדרך היחידה לקבל החלטות נכונות לעתיד, זה להיות מחוברים לשדה האנרגיה שמחובר לתוכנית הגדולה ולנתיב שלנו.
אז מה שאת בעצם אומרת, אם אני אתרגם את זה שנייה אחת לשפה שלי, כי זה מה שהמוח שלי עושה, את אמרת לי את זה
מעולה,
אפילו,
כן.
זה נכון. זה בעצם אנחנו כמו, שמעתי פעם את המונח, כמו מין שרה.
שאור, מפה פריזמה, כן.
כן, שהאור נכנס אלינו, או אנרגיה נכנסת אלינו, והיא פולטת משהו אחר.
כן.
משהו נכנס, משהו יוצא.
כן.
אז איך שאנחנו קולטים ומה שאנחנו משדרים, הוא תלוי במבנה שלנו.
נכון.
במבנה.
בדיוק, יפה.
במבנה של איך אנחנו מאורגנים.
נכון.
אוקיי? והמבנה...
המבנה המולקולרי שלנו.
ואנחנו יודעים שמבנה, דרך אגב, ותדר זה אותו דבר. כי
אוקיי.
יש כל התחום של הסימטיקה.
אוקיי.
שממש רואים איך... צלילים הם תדרים, הם צורות, וצורות
כן.
הם צלילים. אז אפשר כן. לקחת את זה גם לרמה כזאת. זה בעצם כמו החותם הרוחני הייחודי שלנו. או החותם הייחודי שלנו, המבנה.
הדיזיין.
העיצוב. אוקיי, זה העיצוב. ככה את אומרת.
העיצוב האנושי.
אוקיי,
הדיזיין
מעולה.
שלנו כאן.
ואנחנו נולדנו עם עיצוב כזה.
נכון.
שהוא קשור... הוא קשור למה?
אוקיי, העיצוב האנושי זה ידע ביולוגי.
זאת אומרת, זה DNA?
זה DNA.
אוקיי.
זה ממש DNA. זאת אומרת, כשאני מסתכלת על המפה, אני רואה את הקודונים. אתה יודע, יש 64 קודונים שמרכיבים את ה-DNA האנושי, בכל מיני חיבורים, אוקיי? ובעיצוב האנושי יש חלקים מהידע, זה מגיעים מהעולם של האיצ'ינג, שהאיצ'ינג גם מדבר על 64 תכונות של בני האדם. זאת אומרת, כשאני מסתכלת על מפה, בוא לא נסבך את זה יותר מדי, אני רואה את מערכת ההפעלה האנרגטית שלך, אני רואה ממש את הקידוד שלך. ולכל אחד מאיתנו יש קידוד אחר. אתה מסכים איתי שאין עוד מישהו כמוך בעולם, נכון?
נראה לי שאין, אני לא יודע, לא מכיר את כל האנשים.
בחיים לא יהיה מישהו כמוך. גם אם הוא יגדל במקום אחר והוא נראה לך כמוך בדיוק תאום, המחשבות שלו
והסביבה שלו... כן, לא, כי הוא לא עבר את החוויית חיים.
הוא לא, אין בן אדם כמוך. הוא לא נולד לאותה אימא. זה לא יכול להיות.
נכון.
No can be.
נגמר. גם תאומים זהים, הם שונים.
גם... יש לי תאומות במשפחה, תאמין לי, נראות אותו דבר, אבל כל אחת
אחרת.
שמיים וארץ.
ורגע כן. אחד, הרי בעיצוב האנושי אנחנו בודקים את העיצוב לפי שעת לידה.
לא, אנחנו נכנסים לתוך המפה לפי התאריך לידה, שעת הלידה והמקום שבו נולדת.
אוקיי.
אוקיי? וגם תאומים נולדים בהפרש של כמה דקות אחד מהשני,
אוקיי.
דרך אגב. עכשיו, רוב האנשים שמסתכלים, אולי נראה רגע איך נראית מפה, מי שלא כן. מכיר את המפה, אז...
כן.
אני נחשפת עכשיו.
זה צריך מרתק.
נחשפת.
עכשיו רואים את
זאת המפה
את
שלי. אוקיי. טלאם, זאת אני. כן, רואים, זה מספיק טוב.
מי שרואה את הוידאו, כן?
כן.
אז
בקיצור, מה שרואים כאן, זאת, זה ה-DNA שלי. אוקיי? זו אני.
אוקיי.
אין לאף אחד מפה כזאת. עכשיו, גם אנשים שיראה להם שזה נראה אותו דבר, נגיד אצל תאומים, זה נראה אותו דבר, ומתחת לכל אחד מהמספרים שצבועים במפה שלי, יש 1,080 הסתברויות שונות. וואו. זאת אומרת, אני יכולה להסתכל על מפה, זה כאילו, דן, תחשוב, שאני מסתכלת על האור. עכשיו, יש לאור כמה רמות, יש לו כמה שכבות, אפיטל וכל הדברים האלה, אוקיי? ויש מתחת את הנימים ואת הורידים ואת העורקים. מה שאני רואה on the surface זה לא מי שאני, זה רק המעטפת.
כן.
מה שאנחנו רואים במפה זה את הבסיס, את הדברים הכי חשובים, הבסיסיים. אבל כשאני מסתכלת למשל על המפות של תאומים, אז אני יכולה לראות מתחת לפני השטח את כל השינויים ואת כל ההבדלים ביניהם, גם אם זה לא ניכר, מעל פני השטח, ולכן זה כמו טביעת אצבע. תאומים, גם אם הם זהים, לכל אחד תהיה טביעת אצבע שונה.
מעניין מאוד.
אז אין בן אדם אחד שיש לו מפה כמו לאחר. זאת אומרת, שוב, יכול להיות אחד למיליארד.
רגע, אני מת לדעת, אני סקרן לדעת ממש ממש איך זה עובד, כאילו, איך באמצעות השד ותאריך לידה.
אוקיי.
מי פיתח את זה? איך קוראים לבן אדם?
זה ידע שהגיע דרך אדם שקוראים לו רע ורוהו, שהוא בעצם קנדי, רוברט אלן, זה R-A, רוברט אלן, והוא קיבל את הידע הזה כשהוא פרש מהעולם ומהחיים, נמאס לו מכל הבלגן, הוא היה בענף הבנייה, אני חושבת, עסק משפחתי, אני לא בדיוק זוכרת את כל הסיפור שלו, אבל הוא פרש והוא נסע לאיזשהו אי בספרד, אני חושבת שלי איביזה, כן? והוא התבודד שם, והוא גר שם באיזה צריף רעוע, מנותק מחשמל, מנותק ממים, היה לו אור רק ממנורה כזאת, מנורת שמן כזאת, אתה יודע?
כן, הששית.
הששית, בדיוק. והוא היה הולך לישון כשהחושך ירד וקם בבוקר, וממש, וחי חיים כאלה מאוד 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 סגפנים. היה הולך לאכול באיזה בית תמחוי אחת לשבוע שהיה בעיר הגדולה שם, כי לא היה לו אוכל חם. בקיצור, ממש חי חיים מנותקים לגמרי
מהאנושות.
כן, מהסביבה שבה הוא גדל, והוא קיבל, הוא עבר תהליך, שוב, אם זה מעניין, הוא מתאר את המפגש הזה, זה נקרא The Encounter. המפגש.
כן.
יש וידאו שלו שהוא מספר על איך הוא קיבל את הידע הזה. עכשיו, בן אדם, תבין, העיצוב האנושי זה סינרגיה של איצ'ינג וקבלה ואסטרולוגיה והעולם האנרגטי. הבן אדם הזה לא הכיר את התורות האלה, זה לא משהו שהוא ידע עליהם קודם. הוא פשוט קיבל את כל האינפורמציה הזאת, ואני אומרת, זה ידע שהוא משמע של כל התורות האלה, אבל הוא מוציא מהן פן מאוד מסוים. שאני קוראת לו החיים על פני האדמה. התפקיד של העיצוב האנושי זה לא להביא לנו עוד פילוסופיה, זה לתת לנו כלי עבודה פרקטיים, כמו שאתה אמרת, אוקיי, אני טריפל, יאללה, איך אני נמצא בכמה שיותר סביבות, איך אני מתחיל להניע את האנרגיה שלי, איך אני מביא את הגאונות הזאת של הטריפלים לידי ביטוי.
כן.
לבד זה לא יעבוד, זה לא משנה, זה לא אישי, זאת מכניקה. להבין את המכניקה ולא להתנגד לה, ולא לנסות להיות משהו שאתה לא. וזאת הבעיה, ואגב מחלות וריפוי אלדן, רוב האנשים מנסים להיות משהו שהוא לא הם, כי אנחנו נולדנו לתוך עולם מאוד הומוגני, מאוד מאורגן ומסודר. אתם צריכים ללכת לבית ספר, אתם צריכים ללכת לצבא, אתם צריכים להתחת... כל מיני דברים כאלה, מה אתם אמורים ללמוד, איך אתם אמורים להתנהג, מה החינוך, גדלת בבית דתי, אז אתה חייב ללכת לבית כנסת, גדלת בבית של טבעונים, אסור לך לאכול בשר, כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, אנחנו נולדנו לתוך עולמות שהם כבר קיימים, ואז אני מגיעה, ואני תזכור, אני יחידה ומיוחדת, כמוך, גם אתה יחידה ומיוחד, כן. ואנחנו נולדים לתוך עולם, ואופה, אופה, אופה, אנחנו כבר לא יכולים להיות מי שאנחנו. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לסביבה, לחברה, לעולם, ושם מתחיל התהליך של ה... אני אשתמש במילה קשה, דיכוי. שם מתחיל תהליך הדיכוי, לא מכוונה רע, מהכוונות הכי טובות. ההורים שלנו ממש רוצים שנצליח ושיהיה לנו טוב, אז הם אומרים, בואו תלמדו מאיתנו, מאנשים שהם מצליחים, ותעשו כמוהם. אם בא אליי פרוג'קטור, הוא מספר לי ש... פרוג'קטורית, מספרת לי שכל החיים שלה, מה שהיא זוכרת זה שאימא שלה כל הזמן אמרה לה, אבל למה את לא יורדת לשחק עם חבר'ה? תרדי, תראי, הם למטה. את לא צריכה לעשות כלום, והיא לא הבינה למה. אבל פרוג'קטור צריך שיזמינו אותו, הוא לא גנרטור, הוא לא מסתחבק עם כל העולם. זה לא עובד. והיא חיה, גדלה בבית עם איזושהי מחשבה, שמשהו יצא לא בסדר, שהיא לא חברתית, שהיא לא ידידותית, שהיא לא יודעת לתקשר. עכשיו היא, את יודע, המיינד שלנו לוקח את הסיפור, את הסיטואציה, ומלביש עליה סיפורים. ואז הסיפורים האלה זה המצאות שלנו. זה לגמרי המצאות שלנו, אוקיי? אני מרגישה מנותקת, אני מרגישה מרוחקת, ואז המיינד מנסה לצמצם את הפער, והוא אומר, זה בגלל שאת ככה, זה בגלל שאת ככה, אז את ככה, ואז את גדלה לחשוב שאת... סנובית, או שאת, לא יודעת מה, לא יודעת, אנשים לא אוהבים אותך. כל מיני סיפורים שאנשים מסתובבים איתם מגיל אפס. כן. אפס.
כן.
ואתה מדבר על רפואת על, אז תבין איזה פצעים קדומים יש לכל אחד מהטיפוסים שאנחנו חיים כל הזמן מנסים לרפא את הפצע הקדום הזה שאנחנו אפילו לא יודעים שהוא קיים אצלנו. אז בוא
שנייה אחת, כי אמרנו, קודם, לפני שנכנסנו,
כן.
שלכל טיפוס יש את הנתיב שלו למחלה. אני רוצה שרגע ניכנס
וואו,
לזה,
כן.
כי יש מתחת לפרק, אנחנו נשים קישור
לאתר
שלך, כן. לקבל את המפה, כל אחד ידע איזה טיפוס
כן,
הוא,
כן.
ואז הוא ידע מה הדרך שתוביל אותו למחלה, נכון. ומה הדרך שתוביל אותו לריפוי גם.
הוא
נכון?
ידע איך להרגיש הרבה יותר טוב. אני רק רוצה להקדים ולהגיד ש... זאת חקירה שלי, אלה גילויים שאני גיליתי מתוך עבודה שלי עם באמת אלפים של אנשים בשבע שנים שאני, מאז שפגשתי את העיצוב האנושי, אבל כבר 20 שנים של התפתחות אישית ורוחנית.
כן.
אני הרי גם מאמנת של טים קלי, אני לימדתי הרבה אנשים להתחבר לייעוד שלהם ולמקור, אני כן. עובדת עם ג'נט אטווד על הפשן טסט, זאת אומרת אני כבר המון שנים, ואני בכלל באה מעולם הפרסום במקור, אז אני המון שנים פוגשת אנשים, פשוט לא היו לי את המילים, והידע של העיצוב האנושי עזר לי לקחת את כל האינפורמציה הזאת שאני פגשתי לאורך כל החיים שלי, ופשוט להכניס את זה לקונטקסט ולהבין, אוקיי, זה הסיפור, זה מה שקורה פה. וברגע שהצלחתי להבין מה קורה פה, אז הצלחתי לתת לאנשים את הכלים שיעזרו להם קודם כל לזהות את הסורס, את המקור, את הגרעין של הבעיה. אני שוב, אני לא מטפלת. כן. אני מזכירה את זה, ואני חוזרת על זה כבר פעם שנייה כן. בשיחה הזאת, אבל, כי אני אנליסטית. אני רוצה להגיד לכל אחד מהטיפוסים מה הפצע הקדום, ולפני כן דיסקליימר קטן, בסדר דן?
כן.
כי לכל אחד מאיתנו יהיה קצת מכל דבר. כי כן. במפה של העיצוב האנושי, מי שראה קודם את המפה, אז יש את כל הקווים וזה, ויש ערוצים של כל הטיפוסים. יש לנו במפה ערוצים של מניפסטורים ופרוג'קטורים וגנרטורים. אוקיי, לכולנו יש מהכל, אבל לכל אחד מהטיפוסים יש פצע קדום שהוא מסתובב איתו, והוא כל הזמן מנסה לרפא אותו. ואם אנחנו לא נדע מי אנחנו, ואיך לקבל את ההחלטות המדויקות עבורנו, לפי העיצוב הייחודי שלנו, לא נצליח לרפא את הפצע הזה, והוא רק ילך ויגדל, כמו אפקט המאמר, הוא ילך ויתעצם.
אבל הפצע זה דבר טוב, הוא נותן לנו מוטיבציה לחיים.
בסדר, אני לא אומרת שזה דבר רע, אני רק אומרת שצריך להכיר אותו, להבין את המנוע הזה כדי לדבר איתו. אם אתה לא יודע שזה שם, אז אתה מנסה לפתור בעיה שבכלל לא קיימת, או אתה נותן לזה פרשנות אחרת.
לגמרי, לגמרי.
אז פשוט תדעו, שוב, אני אנליסטית, אני לא מרפא, אני לא... אז אני אתחיל. יש בעיצוב האנושי... 4 שדות אנרגיה. אוקיי? השדה האנרגטי הגדול מכולם, השדה הדומיננטי הוא של טיפוסים שנקראים גנרטורים בנעים. זה שדה שהוא פתוח. שדה פתוח זה אומר שהוא חשוף, ושכל העולם יכול להיכנס ולצאת מתוך השדה הזה.
כמו שלי, אני גנרטור
נגיד. נכון, גם אני גנרטורית. אבל בתוך הקבוצה הזאת...
רוב האנשים הם גנרטורים.
נכון, בין 68-70% גנרטורים, כי... כמו שאמר רע שהביא את הידע הזה, This is a generator's world. זה עולם של גנרטורים, זה עולם של בנאים. אנחנו הגענו לעולם של חומר. מישהו צריך לטעת את העצים, מישהו צריך לכתוב את השורות קוד, מישהו צריך לבנות את הבניינים. אנחנו לא יכולים להישאר ברמה של רעיון, או יזמות בלי שהיא תרד כן. לקרקע, אז אנחנו הגנרטורים, אנחנו הדוארים של העולם הזה, אנחנו הנמלים העובדות, אוקיי? ככה. וברגע שאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יכולים להסתכל על השדה הגדול הזה, הדומיננטי של נגיד גג 70% מהאנושות, והשדה הזה נחלק לשתי תתי קבוצות. קבוצה אחת היא של גנרטורים בנאים קלאסיים. אני שייכת לקבוצה הזאת, ויש קבוצה אחרת של מה שנקרא manifesting generators, אנשים שהם הרבה יותר מהירים, אוקיי? שהתפקיד שלהם הוא שונה. אבל לא משנה איזה טיפוס אתה, איזה סוג של גנרטור אתה, השדה שלך פתוח. ואתה זוכר מה אמרתי? מה שמחליט עליי, מי שקובע את האסטרטגיה שלי של קבלת החלטות, זה השדה האנרגטי. Mm-hmm. והפצע הקדום של גנרטורים בעולם הזה, תתם, תעשה כזה טופים. I'm not enough.
אני לא מספיק.
אני לא מספיק. Okay. אני לא מספיק עושה, אני לא מספיק טובה, אני לא אמא מספיק, אין לי מספיק לקוחות, אני לא מרוויחה מספיק, אני לא מספיקה לעשות את מה שאני רוצה לעשות, אני לא ישנה מספיק, אני לא... I'm not enough.
כן.
Okay. ואז הסיפור הזה, תחשוב על איזה מנוע מטורף זה.
כן.
Okay. אוקיי? Okay? כשזה עובד נכון... חבל הזמן, אתה תטרוף את החיים
כן.
עם המנוע הזה, אבל שזה עובד בצורה מעוותת, בדיסטורשן, ככה אנחנו קוראים לזה בעיצוב, אוקיי, שאנחנו בדיסטורשן, בהפרעה, אז השדה הזה של I'm not enough, זה שדה נוראי. זה שדה שלוקח אותנו למקומות קשים של אביוס לאנרגיה שלנו, של ניצול, של... לא לדעת מתי להפסיק, של ברנאוט, שאנחנו שורפים את האנרגיה.
אני רוצה שנייה, מבקש מהשכן שנייה, שנייה רגע אחד.
נה, תעצור. אה, נספיק.
עוד רבע שעה? נספיק, אני אגיד לו.
עוד רבע שעה, תגיד לו עוד רבע שעה.
כן.
טוב. אז זה הפצע הקדום של טיפוסים שנקראים גנרטורים, שהם באמת לא יודעים מתי enough is enough, וכשהם בדיסטורשן, תבין, זה 70% מנו שהוא תאר לעצמך שאני, אני, עזוב, אתה לא, אתה בסדר, אני. אני בדיסטורשן עם האנרגיה שלי, השדה שלי מעוות, מבולבל, ואני 70% מנו שהוא, תבין איזה השפעה יש לזה על הסביבה שלי. מה קורה לאנשים שנמצאים לידי, כשאני משבשת להם את התדר, כשאני כל הזמן מרגישה שאני לא מספיק טובה, אז אני מנסה עוד יותר, ואני מפעילה עליהם לחץ, ואני מתאמצת עוד יותר, וקשה לי, ואז אני נורא מתוסכלת.
והרבה פעמים יש גם מקום של ציפייה מהם,
ברור, כי גם הם לא מספיק. כן. כי אם אני לא מספיק, איך אתה תהיה מספיק?
ואז אני רוצה לפצות על זה גם, כדי, רגע, רק שלא...
זה מה שנקרא vicious cycle, אוקיי? זה ממש מעגל מרושע כזה של, זה לא... אתה יודע, זה לא יכול להיות שרק אני לא יהיה מספיק טובה. כן. אני לא יהיה מספיק מוצלחת. ברור שגם אלה של ידי לא מספיק. כן. איך זה יכול להיות? אני לא תפוקה יחידה בעולם. ואז אני מחפשת את מה שלא מספיק גם אצל אנשים אחרים.
כן.
ואני אמצא. אם אני אחפש, אני תמיד אמצא, אוקיי? עכשיו, זה פצע קדום, ותבין ברמה של, נגיד, הריפוי שאתה עוסק בו, הריפוי הטבעי, מה קורה לבן אדם שהוא בחוסר הקשבה כל כך קריטי ליכולות שלו. לקצב שלו, לאפשרויות הזמינות עבורו עכשיו. הוא ממש ממש נמצא בעייפות כרונית. הוא ממש יוצר שרשרת שלמה של חוסר הקשבה לגוף וחוסר יכולת להבין מה השתבש. כי אנחנו חיים בעולם שמקדש את תרוצו מהר ותעשו מהר ותספיקו יותר וגבוה יותר ומהר יותר וחזק יותר והכל יותר יותר יותר. אבל אני לא מספיק.
כן.
אז תבין איזה פער יש לי מול העולם, ואיזה מנוע כדי כל הזמן לצמצם את הפערים האלה. זה מתיש ברמות שאי אפשר בכלל להבין אותם.
בצד החשוך זה מתיש, אבל אחרי שמרבים דבר כזה...
נכון.
יש לי את ה...
וזה אנחנו מדברים פה, כדי שאנשים יבינו שאפשר לרפא.
אני אגיד לך בחוויה שלי, כי אני גנרטור עם פצע שאני לא מספיק, I'm not good enough, פוגש אותו בכל מיני מקומות בחיים שלי, פעם פגשתי אותו הרבה הרבה יותר, וזה מקום כאילו יש איזה עננה שחורה שעוטפת אותך כל נכון. הזמן, שהוא כמו, אתה כמו ביצה שחורה של ייאוש,
וואו.
תמידי.
וואו, איזה תיאור.
בפנים יש אולי איזה רגע של תקווה, אבל עמוק בפנים, כל דבר שאתה רק מרים את הראש, ואתה חושב, אז אני לא מספיק דואג ישר להוריד לך את הראש, ולקטלג נכון. אותך, ואני חושב שמתי כן. שאחד מהריפויים שלי היו, אני למדתי בהתחלת התהליך הריפוי שלי, עבודה עם ילד פנימי, ופגשתי את הילד הפנימי, ורפיתי, עשיתי inner child work.
אמרת לו, אתה מספיק.
פגשתי את המקומות אצלי שמרגישים ככה, שלמדו את זה מכל מיני חוויות חיים שונות, מנקודות שבר שונות בחיים שלי, ונתתי לעצמי את החוויה הזאת של, שאני מספיק.
מדהים.
וזה בסדר, וזה טוב. כאילו,
זה ילדים... זה מדהים שאתה מזהה את זה.
כן, זה עבודה שלי, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו עושים פה בעבודה, זה העבודה שאנחנו עושים פה, אבל שאני עומד לראות את הדבר הזה, בצד המוח של זה, אני יודע שאני מספיק, בצד הקיצוני של זה, זה שאני לא רואה איפה שאני עדיין לא מספיק, כאילו.
אתה לא רואה איפה
שאתה יודע. בצד הזה, אחרי שכאילו יש מקום של יירות, לא, אני כל הזמן מדהים, אני רק מדהים, וזה...
אני צריכה לשים את זה רגע, סליחה, שכחתי לך.
אז אני לא נורא, זה בסדר, נכון?
כן, כן, זה בסדר.
אנחנו כולנו בני אדם.
כן, רק תדחפי את הכיסא כי הוא נכנס לפריים, זה מופיע לי בעין.
נכון, זה, הכל בסדר. אוקיי, אז זה הפצע הקדום.
אז בצד המוח, זה יודע שאני מספיק טוב, ואז אני מסתכל, אני יכול לראות את החיים ולקבל את זה כביקורת, כי אוקיי, יכלתי להיות יותר טוב פה, יכלתי להיות פחות יותר טוב שם, וזה עדיין גורם מניע.
או שאתה לומד שאתה מספיק.
כן.
או שאתה מבין שאתה מספיק.
כן.
אבל אתה יכול להבין שאתה מספיק, רק שאתה יודע מי אתה באמת, רק כן. שאתה מבין את החוזקות שלך, ואת הכלים שאיתם כן. הגעת לעולם, ואז אתה כבר לא במרדף, כדי איכשהו לרפא את הפצע הזה, כי אתה לא מאמין יותר לסיפור, אתה לא, זה לא, בכלל כבר לא פצע. כי כשאתה יודע מי אתה, לכן העיצוב האנושי כל כך פנומנלי בעיניי, כי הוא ברגע שהוא מראה לי מי אני אומרת, אוקיי, אני משתמשת בכלי עבודה שלי, אני בכלל לא אמורה להשתמש בכלי עבודה שהם לא שלי. אם אתה יש לך יכולת להטיל ספק, אלה כלי עבודה שלך. Mm-hmm. אתה לא אמור להשתמש בכלי עבודה אחרים. Okay. ואז אתה, ואז זה בסדר, להטיל ספק, ואני מספיק טוב בזה okay. שאני מטיל ספק. Okay. וגמרנו את הסיפור, וזה הריפוי. סוג של ריפוי, okay. לפחות שלב מאוד מתקדם בדרך לריפוי.
יפה מאוד, אז זה הגנרטורים.
זה הגנרטורים בנעים, כן. הטיפוס השני נקראים פרוג'קטורים יועצים, הם בסביבות 22% מהאנושות. השדה האנרגטי שלהם הוא שדה מאוד ממוקד וחודר, אני נשואה לאחד כזה. וזה שדה ש... תדמיין שאתה יושב בסבבה שלך על הקורסה היפה הצהובה הזאת, ואתה יודע, השדה שלך פתוח, אין איזה שלטר שמחבר מדי.
אני לא צריך לדמיין מה שקורה עכשיו.
אתה יושב עכשיו, ופרוז'קטור מתקרב אליך. עכשיו, פרוז'קטור מתקרב אליך, לא הזמנת אותו, והוא נכנס עם הקרן שלו פנימה לתוך השדה שלך, ואופה, אופה, מה קורה פה? מי מפריע לי? מה הסיפור שלך? אוטומט שלך, אוטומט שלך.
להדוף.
ברור. אל תיכנס עכשיו, לא הזמנתי אותך, אני בסבבה, לא רוצה שתראה אותי. הם רואים, הם רואים ברמה מטורפת, הם רואים גם את מה שאנחנו רוצים להסתיר מעצמנו. לא רק את מה שאנחנו רוצים להסתיר מהם, הם רואים. ואז הדבר האוטומטי זה להדוף אותם, ולכן הפצע הקדום של רוב הפרוז'קטורים, אני אומרת רוב, כי בתחייה. אתה יודע, זה...
אני לא
חוסר
שייך.
שייכות.
אני לא שייך.
והם לא מצליחים להיות בסחבקיאדה הזאת של הגנרטורים, ואלן חבר'ה וחיבוקים וזה, הם תמיד ירגישו טיפה...
זה סיפור חיי.
גם זה סיפור חייך?
זה חלק גדול מחוויית החיים שלי. זה כן. התבטא אחר כך גם כפסוריאזיס.
כן, אבל אצלך זה התחיל מזה שאתה לא מספיק טוב. נכון. זה חייב. לכן אני הקדמתי ואמרתי, לכל אחד מאיתנו יש את הניואנסים. כן. לכל אחד מאיתנו יש את כל הניואנסים.
זה לא מספיק, ובגלל שאני לא מספיק,
אז אני לא שייך, נכון.
אצלם זה אני לא שייך, כי...
כן. ואז הגיע אני לא מספיק, אבל קודם כל החוסר שייכות, קודם כל ההרגשה שהם לא חלק מהחבר'ה, ושלא רואים אותם, ובכלל פרוג'קטור אמור להביא את האור, וכשהוא לא מביא אור, כשהוא לא ממגנט אור, הוא ממגנט דממה, כי אז באמת לא רואים אותם, ויש שם סיפור שלם של הבנה עמוקה של הפצע הקדום הזה.
ומה הריפוי שלהם?
הריפוי שלהם?
כן.
זה להדליק את האור.
ושהם מדליקים ואז, את האור.
וכשהם מדליקים את האור, הם מקבלים את ההזמנה, והם מרגישים שרואים אותם ורוצים אותם, והם מרגישים שהם שייכים. הריפוי שלהם זה להיות שייך, כמו שהריפוי של אני לא מספיק, זה לדעת שאני מספיק. אז הריפוי של אני לא שייך, זה אני כן שייך, אבל אני שייך רק למי שרואה את האור שלי. יש פה המון סלקטיביות באנרגיה הזאת, אתה יודע שהיא צריכה להיות מאוד ממוקדת. אני לא שייך לכולם, אני שייך למי שרואה את האור שלי.
אני צריך למצוא את האנשים הספציפיים בחיים שלי, שאיתם אני ארגיש שייך.
בדיוק.
את השבט שלי.
בדיוק.
והם כמהים בטח למצוא את השבט שלי.
ואז הם נמצאים בעצם, מה שקורה אצל פרוג'קטורים זה, שאז יש recognition ו-invitation, והם נמצאים בסביבה שהיא בריאה אנרגטית. וכשהם נמצאים בסביבה שהיא בריאה אנרגטית, אז מבקשים את האור שלהם, מבקשים, בואו תראו מה לא בסדר, בואו תכוונו אותנו, בואו תייעצו לנו, בואו תביאו את הפרספקטיבה הייחודית שלכם, כאלה אנשים, אוקיי? אז כשהם במקום כזה שמזהה את האור שלהם ומזמין אותם פנימה, מזמין אותם להעיר, הם הכי שייכים שיש. הזמינו אותם, שם הם אמורים להיות.
אמן.
אז זה פצע של חוסר שייכות שהוא כואב בצורה שאי אפשר להסביר אותה למי שלא פרוג'קטור. אבל תבין, אתה גדל בתור ילד, וכל החבר'ה משחקים כדורגל, ואתה לא שייך. וכל החבר'ה רוקדים, ואתה עומד ליד הקיר, ויזמינו אותי, אולי יזמינו אותי לרקוד. וכאילו, כל הזמן ההרגשה הזאת, אני לא מבינה מה אני עושה פה. זה לא החבר'ה שלי, זה לא... זה חוויה מאוד מעצבת ברמה הנפשית, הרגשית. מאוד מאוד מאתגרת. הטיפוס השלישי, הם אנשים שנקראים מניפסטורים, אינובייטרס, יזמים. שדה שלהם מאוד סגור ועודף. זה שדה של אנשים שבאו ליזום. אם אתה בא ליזום, דן, אתה לא רוצה שאנשים מבחוץ ישפיעו עליך, נכון? כמו גנרטורים שכל הזמן נכנסים לנו לתוך השדה, ואנחנו מג'נגלים באוויר עם מלא כדורים, או פרוג'קטורים שצריכים שיזמינו אותם. מניפסטור, אל תסקו איתי. אל תסקו איתי, אני לא, אני לא. ואז... הפצע הקדום, תבין, מניפסטורים בסביבות 8% מהאנושות, הם גדלים בעולם של גנרטורים, כמו שהפרוג'קטורים גדלים בעולם של גנרטורים. לא רואים אותי.
לא רואים אותי.
לא רואים אותי. השדה שלי חסום. אנשים באמת לא מצליחים לחדור אליהם פנימה. לא רואים אותי. ואני בא ליזום. ואתה יודע איזה אומץ צריך לעשות משהו חדש כשלא רואים אותך? כשזה הפצע הזה?
אתה יודע איזה קטע שאת אומרת את זה?
כן?
תמשיכי, תמשיכי.
למה? תספר לי.
אה?
למה? תספר.
מיטל פיתחה את שיטת פרואקטיב. פיתחה את שיטת פרואקטיב, היא פיתחה קונספט שנקרא משקפיים על העיניים.
אוקיי.
שזה הפילטר שדרכו אני רואה את המציאות.
וואו.
שזה כל חדר שאני נכנס, אני רואה דרך המשקפיים על העיניים.
מדהים.
והיא אומרת שיש שלוש סוגים של משקפיים.
כן.
שלכל אנשים את כולם, ויש אחד שהוא דומיננטי יותר.
אוקיי.
מדברת על הלא מספיק, שהוא כמו כפתור מעל הפופיק שיש לכולם.
אה, כן, היא גם מדברת על הלא מספיק.
היא אמרה, הלא מספיק זה כפתור מעל הפופיק.
היא גנרטורית, אבל היא מניפסטים ג'נרטור, אז היא גם תכיר את הלא רואים אותי.
מניפסטים, ואז היא אומרת שכאילו, יש שלוש סוגים של משקפיים. אני לא שייך, לא רואים אותי, והיא גם אמרה, אני לבד. שזה מעניין.
וואו.
אבל זה מאוד מתחבר, כל מה שאמרת עכשיו, אני לא מספיק, לא שייך, לא רואים אותי.
זה כאילו, זה מדהים.
זה, כן.
לא ידעתי את זה.
ממש, ממש. אז בהתחלה עוד בתהליך, אני חושף פה דברים מתוך התהליך, כן, כמו שלא עושה ספוילרים. אנחנו ממש מכניסים אנשים לתוך משימות, להבין מה המשקפיים שלהם.
וואו. מדהים.
וזה מפיל הסימון אדיר, כי פתאום אני רואה, אוקיי.
תעשו להם מפה, הם מיד יבינו מה הפצע הקדום שלהם. ואז אתם בתהליך הטיפולי, תדייקו אותו איתם. כי אתה יודע, זה קצת סיסמה להגיד, אני לא שייך, או לא רואים אותי, או אני לא מספיק.
לא, צריך לראות את זה בתוך חיים שלך.
בדיוק.
צריך לראות את זה בתוך
חיים שלך. בדיוק, חייבים. אבל ברגע שיש לך את המילה, את האנליזה, כן, אתה רואה, זה לא רק אני. זה לא רק אני, זה גם אתה שכחת. כן. וואי, ואני לא זוכרת את הפצע הרביעי, וואי, סורי, של הרפלקטורים, אני שכחתי רגע, יש גם רפלקטורים, יש להם גם פצע.
אחת השטיפים? לא כתוב לך בשטיפים של אחד?
לא, זה...
מה הרפלקטורים עושים, ובואי נעשה לעלות לזה לבד.
כן, 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 לא, אני יודעת את זה, פשוט יש לי איזה בלקאוט לגביהם, כי כל כך נדיר לי לדבר, אתה יודע, רפלקטורים הם בסביבות 1% מהאנושות. אז הם מאוד נדירים, אז יוצא לי לפגוש מעט מאוד רפלקטורים יחסית, אז זה לא נמצא לי ככה בשליפים, זה לא נמצא לי בשליפ.
רפלקטורים זה אנשים שהם...
רפלקטורים הם אנשים שהמפה שלהם פתוחה לגמרי, ואנשים, זה קצת כמו, תחשוב על הירח, שאין לו, הוא לא מאיר מעצמו, כן. אלא הוא משקף את האור של השמש, הוא רפלקט,
כן.
זה רפלקטינג. אז ככה גם הרפלקטורים, הם באו לפה לדגום, השדה שלהם נפתח ונסגר, הם דוגמים את הסביבה שלהם, והם באו לפה כדי לעזור לנו לתקן את התוכנית הגדולה, כדי ממש, הם ממש מון צ'יילד, טיפוסים מאוד מאוד מיוחדים.
התפיסה הזאת מאוד מחברת אותי להבנה שכאילו אנחנו כמו קן של נמלים, ממש, אנחנו פה קן של נמלים על כדור הארץ, אנחנו תודעה אחת, ולכל אחד את התפקיד שלו בתוך המארג הזה.
נכון, נכון. כמו שהעיצוב אומר, לכל אחד יש את התפקיד שלו, אין טיפוס אחד שהוא מיותר. אבל כן. כמו אצל נמלים או אצל דבורים, אוקיי? רוב הפועלות,
כן.
רוב הדבורים הם הפועלות.
מעניין,
אין
מעניין.
אלה שמה שנקרא מזמזמות את דרכם.
נראה לי שהפצע של הרפלקטורים זה שהם פשוט לא יודעים מי הם.
יכול להיות שזה הפצע, אני מתנצלת על זה בפני הרפלקטורים שנמצאים כאן.
אם יש.
אם אתם רפלקטורים,
שלחו הודעה.
ואתם לא בטוחים, שלחו לי הודעה, ואני אתן לכם את זה.
זה גם ככה אחד למאה.
בדיוק. חשוב לי להיות מדויקת, אני לא רוצה סתם להגיד פה משהו, אבל יש ממש את הפצע. זה סביב הדבר הזה, אבל אין לי...
אז הבנו את הפצעים האלה, שאני בטח, כל אחד יכול לראות את כל הפצעים האלה בחיים שלו, אבל יש את הדומיננטים יותר.
כן, כן.
כמו הדוגמות שנתנו, שזה יכול לתת לנו דרך, וקודם אמרת שכאילו יכול להיות גם מצב שבו הדרך שלנו היא, הדרך שלנו לריפוי, סליחה, שבהם יש את הדרך למחלה, אמרת.
נכון, נכון. הדרך למחלה, תראה, איך אני יודעת שאני נמצאת במקום שהוא לא מדויק עבורי? איך אני יודעת שאני...
זה לא מרגיש נעים אולי, לא?
זהו, זהו, אבל איך אני, איך הגוף שלי מוטט לי? כי מה עיצוב האנושי עושה? עיצוב האנושי כל הזמן נחזיר אותנו לגוף. הוא אומר, הגוף יודע, הגוף לא משקר. מי שמשקר מספר לסיפורים ואומר, יהיה בסדר, ובלה בלה, וממציא לי המצאות, זה המיין, בדיוק. אז הגוף לא משקר, אז עיצוב האנושי כל הזמן מחזיר אותנו לגוף. הרבה פעמים אני לא יודעת לזהות שיש שם פצע שאומר, I'm not enough. אבל אתה יודע מה אני יכולה לזהות? אני יכולה לזהות תסכול. ולכל אחד מהטיפוסים, מאותם ארבעה טיפוסים, יש תמרור הזרה, סיינפוסט, שאומר, אתה עלול להיות לא בריא, להרגיש לא טוב, אתה בדרך למחלה, אתה בדרך, מה זה מחלה? מחלה זה כשאנחנו יוצאים מאיזון,
כן.
כשאנחנו לא במקום הנכון שלנו, שאנחנו, מה שנקרא, פגיעים לכל מיני השפעות חיצוניות, שבדיזיין, באופן... סובייקטיבי וגם אובייקטיבי, אנחנו אמורים להיות מסוגלים להתמודד איתם. יש לנו מערכת חיסונית, אנחנו הגענו לכאן, רובנו יחסית בריאים, אוקיי? יש לנו את הכלים להבריא את עצמנו ולהשתמש בכוחות העל שלנו, כדי לוודא שאנחנו שומרים על האיזון ועל הבריאות שלנו, אבל כדי שאנחנו נוכל לזהות מתי אנחנו לא שם, אנחנו צריכים איזשהו סימן. והעיצוב האנושי נותן לנו את הסימן דן, וזה גאוני ברמות.
אז עוד מעט אנשים כבר ביניהם כבר יכנסו ויבינו איזה טיפוס
כן,
הם.
הם יבינו את הטיפוס, ועכשיו מתוך הטיפוס הם גם יבינו את הסימן. איזה סימן יש לכל אחד מסדות האנרגיה, שאומר לו, אתה מתרחק מהבריאות שלך. אני לא אגיד בהכרח אתה בדרך לחלות, אבל אתה מתרחק מהמקום הבריא. אוקיי? את זה אני יכולה להגיד בוודאות. כן. אוקיי? אז הטיפוס הראשון, שוב, נחזור מההתחלה לגנרטורים, הגנרטורים שהם הרוב, אוקיי? שדה הפתוח, שכל הזמן נכנסים דברים וזה. תחשוב שמתרחק מהבריאות, זה כאילו המערכת החיסונית לא יודעת לשמור עליך, היא כאילו קורסת, היא לא יודעת מה בריא, מה לא בריא, אוקיי? ואז כל אחד מהטיפוסים נע על ציר. הציר של הטיפוס שנקרא גנרטור בנאי, בצד אחד שלו כתוב סיפוק, בצד השני כתוב תסכול, satisfaction, ו-frustration. זאת אומרת, כשאני מתרחקת מהסיפוק, ואני יותר ויותר בתסכול, אני מתוסכלת מהעבודה, אני מתוסכלת מהבן זוג, אני מתוסכלת, לא יודעת מה, מזה שהילדים לא מכבדים אותי, אני מתוסכלת מהמשקל שלי, אני מתוסכלת מהאורח חיים שלי, לא משנה מה.
אולי אפילו יכול להיות מתוסכל מכל ההישגים שלי אפילו.
גם זה יכול להיות, כן, כי זה אומר שאני צריכה עבודה יותר קשה, או לקחת מישהו לעבוד איתי, ולא רוצה עכשיו שאין לו סקורות, ולא רוצה כל מיני דברים כאלה, הכל יכול לקרות. לא משנה למה.
מכיר את המקום הזה.
הייתי עכשיו נותנת לך כיף. אני גם מכירה אותו.
לא, עכשיו תודה עליי, אני מרגיש שאני ממש על הדרך.
כן, כי אתה מתחיל לאזן את זה. אז הסיפור באמת להבין שבגוף, אם אתה בתור גנרטור יודע לזהות תסכול, זה הסימן של הגוף שלך שאומר, דן, ירדת מההייווי, ירדת מהנתיב, כי עבורך כל חוויה אחרת תהיה מחוברת לתסכול. עכשיו אני מפשטת את כל התחושות והרגשות בצורה מאוד קיצונית, אבל תשים לב, אם אתה מקנה אתה מתוסכל, אם אתה עייף אתה מתוסכל, אם אתה עצוב אתה מתוסכל, אם לא הולך לך בעסק אתה מתוסכל, אם הולך לך יותר מדי בעסק אתה מתוסכל, תמיד 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 המילה תסכול היא הסיינפוסט, היא הדרך של הגוף להגיד יצאתי מאיזון. שים רגל על הברקס ותשאל מה קרה, אתה השתנית, האנשים השתנו, המצב השתנה, מה השתנה?
היה בטח רגע שבו קיבלתי החלטה שהיא לא בהלימה למה שאני יודע שנכון.
לעיצוב שלך, בדיוק. ולכן הגוף שלך מתחיל להוריד אותך מהנתיב, וככל שאתה יודע לזהות בגוף, וזה המלצה שלי עבור כל מי שמקשיב לנו עכשיו, אם אתם גנרטורים, יודעים שאתם גנרטורים, או קיבלתם את המפה ואתם מבינים שאתם גנרטורים, תשאלו את הגוף שלכם, ממש, תדברו עם הגוף, תשאלו אותו, מה הסימן שאתה נותן לי, גוף יקר ואהוב שלי, לזה שאני מתוסכלת. איך אני מזהה תסכול? עכשיו, כל בן אדם מזהה תסכול בצורה אחרת. יש אנשים שירגישו עייפות ורק ירצו להיכנס למיטה. יש אנשים שירגישו כבדות. יש אנשים שירגישו מחנק בגרון, פרפרים בבטן, ולפעמים זה גם משתנה. זה יכול להיות חוויה שונה, אבל האם אתה מוכן, גוף יקר שלי, לאותת לי? איך אני מרגישה שאני מתוסכלת, ולעשות עבודה עם הדבר הזה, כדי שאנחנו נוכל לזהות, כשהגוף שלנו אומר אני מתוסכל, כמה שיותר מהר. כי מה שקורה לרוב האנשים, זה שהם מרגישים את התסכול, ואומרים לא נורא זה יעבור, אפקט המאמר. ואז התסכול גדל, לא נורא, אני אתאמץ יותר, אני אעשה יותר, ואז אולי זה יעבור.
משהו כנראה צריך להשתנות.
מהרגע שמרגישים תסכול, תעצרו. פשוט תעצרו, זה לא עובר, זה לא יעבור סתם, זה לא ייעלם, אוקיי? כי אם הגוף כבר אומר, אם הגוף אומר, משהו שם...
לפעמים מה שלי ממש ממש עוזר, זה לקחת שנץ.
מעולה?
שנץ.
מעולה?
שמתי לב, אני ישן חצי שעה, 40 דקות.
ואז הכל מסתדר לך.
מסתדר לי.
בסדר, אז עצרת.
כן, עצרת.
לא משנה איך עצרת, העיקר שעצרת. כן. כי אנשים לא מבינים את האיתות הזה, הם לא מבינים את האיתות.
אוקיי.
אז זה הגנרטורים.
גנרטורים.
אם אתה פרוג'קטור, אתה נע על ציר שמצד אחד כתוב ביטרנס, מרירות, ומצד השני, השאיפה של הגנרטורים היא לחוויית הצלחה. חוויית הצלחה, לא כמה כסף יש לי. הצלחתי, הייתה לי שיחה נעימה עכשיו עם דן, אני בחוויית הצלחה. צריכתי להעביר את המסר שלי, כי אנשים הזמינו אותי פנימה לתוך השדה שלהם, ראו את האור שלי, אני בחוויית הצלחה. צריכתי לייעץ למישהו, אני בחוויית הצלחה. כשאתם מרגישים מרירות בתור פרוג'קטורים, תבינו, זה לא טעים. אין טעם לחיים, אין טעם לדבר הזה. בשביל מה אני עושה את זה? זה חסר טעם. ככה. זאת החוויה, וזו חוויה לפעמים ברמה שממש תחושה בפה, טעם מר בפה, ממש לפרוג'קטורים.
ואז מה, הריפוי של זה יכול להיות אולי להתחיל לראות איזה הצלחות כבר יש לי כרגע?
קודם כל לזהות את המרירות. מתי הגוף שלי אומר, לא כיף לי, לא נעים לי, אין טעם, חיים כבר לא מתוקים. איבדתי את שמחת החיים כביכול, דברים מהסוג הזה. ואז קודם כל לעצור, תזכור, קודם כל לעצור. הריפוי מתחיל בלעשות סטופ לכל האוטומטים ולמקום שאנחנו נמצאים בו. כי אם אני לא יודעת לעצור כדי לשנות כיוון, שום דבר לא יקרה.
Okay.
אז זה האיתות של הגוף, מרירות, פרוג'קטורים, מרגישים מרירות, קודם כל לעצור. ואז לחכות ולקבל את ההזמנה המדויקת, ולראות האם אני בשדה המדויק, האם אולי האנשים שאני נמצאת איתם עכשיו במקום עבודה, כבר לא מזמינים אותי, לא מעריכים אותי, לא רואים את האור שלי.
אני גם יכול להזדהות איתם.
נכון, כי לכולנו יש ערוצים פרוג'קטורים וגנרטורים ומניפסטורים במפה, זה חשוב לי שוב להגיד. שגרים עוד
מהם. כן, מעולה.
כן, אבל זה לא הדומיננטי, אצלך זה יהיה תסכול.
כן. תסכול, ורגע, מה הצד השני של התסכול אמרת?
סיפוק.
סיפוק.
תסכול מול סיפוק.
סיפוק, סיפוק.
מרירות מול חוויית הצלחה. המניפסטורים, הם חווים כעס מול שלווה. הם שואפים שיעזבו אותם בשקט. פיס, אנחנו, we want peace. ככה מניפסטורים, שקט, שלווה, אל תפריעו לנו, תנו לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. ואז כל מיני אנשים עומדים להם בדרך ומפריעים להם, כי אנשים לא קולטים אותם, הם לא מבינים את הקטע. כן. הם לא מבינים שמניפסטור יוצא לדרך, והם עומדים לו על השביל, הם שואלים אותו שאלות, הם מציקים לו, אוקיי? אז להבין שבתור מניפסטורים, אתם נעים על הציר שבין כעס ושלווה, אם אתם מרגישים את הכעס הזה עולה, הרבה פעמים זה ממש רייג', זה ממש זעם, הם מסוגלים להרוג מישהו. כאילו ברמה כזאת, דרך אגב, המניפסטינג ג'נרטור, הטיפוס, אתה יודע, הגנרטורי, אמרנו שגנרטורים יש שני סוגים, אז ה-MG יש בו גם את הרייג' הזה, גם את הזעם הזה שעלול פתאום להתפרץ. טיפוס מורכב. אז בכל אופן, בתור מניפסטור, לשים לב, שאתם מתרחקים מהפיס שלכם, מהשלווה, מהשקט, מההרמוניה, זה אומר שקיבלתם החלטות לא נכונות, שלא הקשבתם לדיזיין שלכם. תתחילו, תחזרו פנימה, קודם כל תעצרו, שוב, הריפוי מתחיל בעצירה. דרך אגב, אתה מסכים איתי לגבי האמירה הזאת?
כן.
שריפוי מתחיל בעצירה?
כן, 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 לגמרי. אני חושב שאנחנו צריכים לעצור לפחות פעם ביום ולדבר עם עצמנו.
אוקיי.
ו-to reflect back, ורגע שכיף לעצמנו, אני עושה את זה אחת לשבוע.
וואו, מדהים.
אני יושב וכותב. פותח את המחשב וכותב כתיבה חופשית, והדברים שואלים לי, במיוחד אם אני מתוסכל, אני רוצה לקטלג את התחומים בחיים שלי, איפה שהתסכול נוכח. ואז נתחיל לעשות לי סדר.
הנה, בגלל זה אתה מרפא, ואני אנליסטית.
זה דוגמה אחת.
זה השילוב.
בנוסף, דעת, אני בגישה שלי, במפות של רפואת העל, אז אנחנו יודעים שהרבה פעמים מהרגשות האלה, זה הרבה פעמים שחזורים של אירועים שקרו.
כי הכל DNA. קוראים לזה יודין. יודין, נכון, דיברת על זה.
נכון, וברגע שאני יודע רגע אחד להבין שזה, אוקיי, יודין, אני משחרר את היודין, אני מבין גם מה הפעיל את היודין, אז אני יכול לחזור. א', אני גם לא, אני לא מושפע עכשיו, אני יכול להשפיע, אני יכול לבחור את ה... אני יכול לפעול מתוך שליטה. כן.
אתה בוחר.
מתוך השפע.
יפה.
ולא להיות מושפע מאוטומט.
זהו. גם העיצוב מחזיר אותנו לחופש הבחירה. זה בדיוק זה, זה הריפוי.
מהמם. אז אני
רגע, רפלקטור.
רפלקטור.
לא אמרתי את הפצע הקדום, אבל הוא נע על ציר של בין מה שנקרא אכזבה לפליאה. העולם הזה, וואו, איזה פליאה, העולם הזה, כאילו, אז בין אכזבה לפליאה, זה גם רפלקטורים.
מהמם.
מספיק זנחנו אתכם היום, לא יפה.
מהמם. אז כל מי שרוצה, יש קישור למלא את הפרטים, לראות איזה...
לקבל איזה טיפוס ולזהות איך הגוף אומר, I'm off track, ירדתי מהנתיב שלי, אני צריך לעצור
כדי... אני גם אמליץ בחום, 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 לבוא עלייך לקריאה.
תודה.
קוראת לזה קריאה?
כן, קריאה. כדי להבין את כלי העבודה.
זה עושה סדר ממש, באמת. זה עושה סדר. לי זה נתן הרבה הרבה מתנות. העלה אותי הרבה יותר על המסלול שלי, מאפילו איך שהייתי לפני. עשה לי המון סדר, ואני מודה לך.
ואהבה, איזה כיף.
מסר אחרון למי ששומע אותנו.
Live your design.
לחיות, אני קורא לזה לחיות בהלימה לעצמנו.
כן, זה אותו דבר.
בהלימה.
יפה, אז יש לנו את אותו מסר. לחיות
בהלימה.
אבל כדי לחיות את הדיזיין, אתה צריך לדעת את הדיזיין שלך.
כן, כדאי להכיר אותנו יותר טוב.
כן, כדאי.
מעולה, תודה רבה איריס על הפרק הזה.
וכיף, דן,
איזה כיף. כמו שנתרמתם, אם אהבתם, תגיבו לנו מתחת לתגובות, תכתבו מה אהבתם, אולי מה פחות אהבתם אפילו, אנחנו נשמח לשמוע.
ואם יש שאלות, או בקשות, או הערות, והערות גם.
כן.
שיגידו, אם יש הערות, תגידו.
תכתבו, תכתבו, תכתבו. וכמובן, אם אתם חושבים שיש מישהו שזה יכול לתרום לו, להעביר לו את המסר הזה. תודה רבה, להתראות.
תודה, דן, ביי.
זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/podcast את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל dan@selfheal.co.il או בפייסבוק שלי facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושתחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום את זה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק והכשרות המקצועיות שלנו באתר. selfheal.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהזנתם לפרק, ונשתמע בפרק הבא.